עוד י' א', כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל לעניין בעניין האומה. כל המאמץ את חיי העולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. כחיותם הלאומית של ישראל, המשך היא מהצלחת עולמים. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה ולהוציא מליבן של צדוקים, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. לומר, ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ומיסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, והתגדל בניין הארץ. וכל האימוצים הכלליים ההולכים לעומת התחייה, ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו בתואר שלשלת גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלאות תמים דעים. הדרך של הרב, כשהוא מתייחס לשאלות, לבעיות, הוא מנסה להתבונן בשורש, במקור של הדברים, בהיקף כללי מאוד, ומתוך המבט הכללי הוא מגיע גם להסתכלות המיוחדת של אותו נושא. כאן הנושא של בניין ארץ ישראל, הדור של התחייה, הדור שהולך לבנות את הארץ, ואנחנו בוחנים מה המניעים שעומדים מאחרי זה. מתחיל הרב מהסתכלות כוללת. א', צריך לדעת שהעולם הזה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בהמון חוקים והמון חוכמה, כולם בחוכמה עשית, למטרה גדולה יותר מכל מה שקיים בעולם. העולם לא נברא רק כדי שיהיה עולם. יש מטרות גבוהות יותר. המטרות הגבוהות יותר הן מטרות רוחניות. כמו שאנחנו יודעים שהגוף של האדם כולו, כשהוא בריא, הוא משרת את השכל. וככל שהשכל שולט באדם, האדם נחשב לאדם יותר מוצלח. האדם לא מוצלח ולא מבטא את האישיות שלו בזכות הידיים והרגליים, הפה, הלשון, העיניים. העצמיות של האדם היא העצמיות הרוחנית. פתגם של אינדיאנים, שדגים מודדים לפי האורך, אנשים לפי השכל. היו אנשים שהיו קטנים בקומה, אבל היו ענקים ברוח. חפץ חיים, זו השפעה עצומה שהייתה לו. ובגוף שלו הוא היה קטן, לא היה עשיר, לא היה גיבור במובן שאנחנו חושבים, גיבור גופני. ואף על פי כן הייתה לו השפעה עצומה. ועוד הרבה גדולים שאולי אולי בזכות זה שהגוף לא תפס הרבה מקום, אז זה נתן לרוח להיות העיקר. בהיקף הרבה הרבה יותר גדול, ריבונו של עולם ברא את העולם הזה למטרה רוחנית. המטרה הרוחנית היא העיקר. אנחנו רואים את זה בסדר הבריאה, שהאדם נברא אחרון. נזכר בבריאת העולם אשר ברא אלוקים לעשות, שהכל נברא לצורך עשייה יותר גדולה. אז כל המערכות של החוקים בעולם נבראו למטרות רוחניות, להישגים גדולים, לא רק לאכול ולשתות ולהתקיים, שזה מאפיין את כל היצורים החיים, שכל העניין שלהם זה רק לחיות ולהתקיים ולדאוג לקיום שלהם, להתרבות, אבל אין להם מטרה יותר גבוהה. האדם הוא היחיד שהוא בונה עם מטרות גדולות. הוא בונה מדינה, הוא מחנך, הוא מלמד, כותב ספרים, רוצה שהדברים יגיעו הלאה. האדם לא מסתפק בזה שהוא חי. אז זה א', שהעולם נברא למטרות רוחניות. כמובן, יש מטרות רוחניות שקשורות עם העולם, שהן המטרות האלוקיות. יש מטרות שלא קשורות עם העולם. אולי יש אנשים שיש להם אולי מדעים או רעיונות שלא קשורים עם ריבונו של עולם, עם מה שהקדוש ברוך הוא רצה איתו, או רצה אותם, שהם אלה שלמענם הוא ברא את העולם. זה מכאן שככל שאנחנו עסוקים יותר באותן מטרות רוחניות שלשמם נברא העולם, זה נותן יותר כוח למציאות, כי המציאות עומדת על זה. סוף מעשה במחשבה תחילה. כל המעשים, היסוד שלהם, הנשמה שמחיה אותם, היא התוכן הרוחני. אז ככל שהתוכן הרוחני מוצא יכולת ביטוי, ולא מעלימים אותו, ולא מתעלמים ממנו, יש צידוק גם לשלמות של הגוף. הגוף של העולם, הגוף של הטבע, הגוף של המעשה. לא. אלה תולדות השמיים בארץ ויבראם. אומרים חז"ל, אל תקרא ביבראם, אלא באברהם. שבזכות שהיה אברהם אבינו, אז יש ערך לעולם. וכך הרמב״ם קורא לאברהם אבינו עמודו של עולם. זה העמוד שהעולם עומד עליו. אז ככל שהאישיות הזאת יותר חזקה, העולם הוא יותר בריא. כלומר, יש קשר בין התמיכה, היסוד, המיסוד של התוכן הרוחני לבין הקיום של העולם החומרי. וזה מועיל לעולם הרבה יותר מאשר אלה שעוסקים כל השנים וכל הזמן רק בתוכן החומרי. מכאן אנחנו מגיעים לבניין של ארץ ישראל. הבניין של ארץ ישראל, אם מבינים למה ארץ ישראל מיוחדת, למה היא חשובה לעם ישראל? כי בלי ארץ ישראל, עם ישראל לא יוכל להתבטא. עם ישראל הגיע בארץ הזאת לנביאים. בארץ הזאת נכתב ספר תהילים. בארץ הזאת נבנה בית המקדש. כאן הייתה שכינה. כאן ראו יום יום, כשבית המקדש היה קיים, 10 ניסים נעשו לאבותינו בירושלים ובבית המקדש. בארץ הזאת כל היצירות הגדולות, המשנה, השולחן ערוך, המדרשים, הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, האר"י הקדוש, כל אלה היו בארץ ישראל. וזה לא רק עבר, זה רק אומר לנו מה הכוח של ארץ ישראל נותן לעם ישראל. כשעם ישראל בארץ והוא חופשי, ויש לו מלכות ויש לו שלמות, הוא מסוגל להגיע לגבהים רוחניים עצומים. יש ספר שכתב גר צדק, זכיתי להכיר אותו קצת, שיבת ציון נס לעמים. הוא כותב שם שאחד הגויים, לא זוכר אם הוא היה פילוסוף או כומר, אמר, כתב לעולם, תנו לעם ישראל לחזור לארץ, תנו לו חופש, כי בזכות זה יהיו לכם עוד נביאים. אתם נהניתם מהתנך, הגויים מאמינים בתנך, הם מכירים בכל הנביאים, הם יודעים את דברי הנביאים. כל אנשי הרוח בעולם יודעים מה התנך נתן להם, מה התנך עשה לגויים, לא רק לנו. הוא אומר להם, תדעו לכם שזה היה רק לעם ישראל, ורק כשהוא היה בארץ ישראל. אתם מפסידים כשאתם לא נותנים לעם ישראל לחזור לארץ. זה הפסד שלכם. כי אם יהיו עוד נביאים, אתם תרוויחו. הנביאים הם לא רק בשביל עם ישראל. הנביאים הם לכל העולם. היו נביאים, הרבה נביאים, שהתנבאו נבואות לגויים. בישעיה, ביחזקאל, בירמיה, ביחזקאל. יש נבואות, מסע דמשק, אשר היה דבר השם אל ירמיה, אל פלישתים, למצרים, לבבל. גם ביחזקאל מדבר עם בני עמון, עם אשור, עם בבל. יש ספר נחום שמדבר עם נינווה. יונה היה נביא גם לאשור. אז הנביאים של ישראל היו להם גם נבואות ישירות לגויים, אבל גם מהנבואות שניבאו לישראל, גם מהם הגויים למדו הרבה. הגויים יודעים לצטט פסוקים שלמים מהנביאים, והם יודעים שזה היסוד של האמונות שלהם, של האמונות, של הרעיונות המוסריים, של ההתפתחות הרוחנית. אז זה חשוב לכל העולם. כל העולם מקבל ערך בזכות ארץ ישראל. אם מבינים את זה ויודעים שהעיקר בבניין הארץ, כדי שפה עם ישראל ישתלם ויגיע להישגים הרוחניים שלו, שהוא יכול להשיג אותם רק כשכל שבטי ישראל נמצאים בארץ, ושלעם ישראל יש מלכות בארץ. אנחנו רואים שבבית שני לא היו לנו נביאים. מה ההבדל? בית ראשון היה בית מקדש, בית שני יש בית מקדש. למה בבית שני לא היו לנו נביאים? כי בבית שני לא היו לנו מלכים. אם אין לנו מלכים, זה אומר שעם ישראל חלש יותר. עם ישראל חלש לא יכול להוציא מתוכו נביאים. בשביל נבואה צריך עם גיבור. אין הנבואה שורה באדם הפרטי, אלא על חכם, עשיר, גיבור וענב. והנבואה לא יכולה להיות בלי עם ישראל. עם ישראל הוא התשתית של הנבואה. הנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. יש כישרון של נבואה, של רוח הקודש, של הסתכלות למרחקים, של תפיסת עולם מיוחדת. יש את זה בכל אדם מישראל. ומתוך זה מתפתחים אנשים מיוחדים שהם הנביאים הגדולים. מה זה? בלעם היה אחד משבעה נביאים שעמדו לאומות העולם, ואנחנו יודעים שהנביאים שאומות העולם לומדים מהם הם לא מבלעם. בלעם לא בתוכם. בלעם קיבל כישרון כדי להראות לגויים שגם להם השם נותן, אבל הוא לא הצדיק את עצמו. הוא השתמש בכוחות הרוחניים שלו לשלילה. לעם ישראל, עם ישראל יכול להגיע לנבואה רק כשיש להם נביאים, רק כשיש להם מלכות. שעם ישראל בארץ ויש לנו מלכות. כשאין לנו את זה אנחנו לא מגיעים, אנחנו רואים את זה. זו עובדה שבבית שני לא היה לנו נביאים, למרות שהיו החשמונאים והייתה לנו מדינה והיה בית מקדש והיו כהנים. למה לא זכינו? כי היה חסר לנו הפרט הזה של מלכות בית דוד, מלכות שלמה. כמובן השורש של עם ישראל הוא גם בגויים. גם הגויים הם בני אדם, בני אנוש, שמתוך התשתית שלהם צמח עם ישראל. עם ישראל זה הפרי של האנושות. אז לכן יש גם אצל הגויים היו נביאים. שבעה נביאים, שבע זה מספר שקשור לטבע, ואחרי זה נגמר. מאז שפסקה נבואה בישראל, אין יותר נבואה לגויים, עוד הרבה לפני זה. וגם הנבואה של הגויים הייתה ברמה אחרת לגמרי. אין מה להשוות לנבואות של ישראל. יש לנו ספרים, יש לנו נבואות, רעיונות, תכנים, שאנחנו יודעים שהשפיעו על כל העולם. בכל אופן, כדי להגיע לנבואה, לרוח הקודש, לכל המדרגות העליונות, אנחנו צריכים בניין לאומי שיכשיר את זה. אם הבניין הלאומי שלנו לא מכשיר את זה, ההתפתחות הרוחנית לא יכולה להגיע לזה. לכן, אפשר להסתכל על הבניין של ארץ ישראל וקיבוץ גלויות והקמת צבא ובניין כלכלה ומסחר ותעשייה וערים ומושבים וכפרים. אפשר להגיד שאנחנו רוצים להיות עם, ואפשר לראות את זה שהמטרה היא כדי לבנות את הכלי הגדול שיביא את התוכן הרוחני. כי עם ישראל זה לא הונגריה ולא צרפת ולא גרמניה ולא אנגליה. להם אם תהיה מדינה לא יצאו מזה לא נביאים ולא אנשי רוח הקודש. לעם ישראל כשתהיה הארץ ויהיה שלטון שלנו ונהיה מגובשים כאומה, אנחנו זוכים לנבואה, זוכים לסנהדרין. אחרי חורבן הבית גם הסנהדרין התבטלה, גם התורה הסתלקה מאיתנו. יש לנו שאריות של תורה, חלקים של תורה. תורה בשלמות אין לנו. מלכה בשריה בגויים, אין תורה. כן, אז הפסוק אומר בפירוש שיש קשר בין התורה לבין המלכים והשרים של ישראל. אם אין לנו מלכים ושרים, זה לא תורה. התורה שהייתה בבבל זה שאריות מהתורה של ארץ ישראל, ואחרי זה גם זה נעלם. התורה התפרקה לרסיסים. עד שנחזור לארץ בשלמות ונזכה חזרת התורה וחזרות כל חזרות של כל המעלות הטובות שהיו לנו. אז אם בונים את הארץ בהבנה הזאת, מתוך המטרה הזאת, זה נותן כוח הרבה יותר מאשר לבנות מדינה כמו כל המדינות. כי אנחנו יודעים שאנחנו מטפלים בעניין גדול מאוד אמא של משה רבנו. כתוב ותראה אותו כי טובו ותצפנהו שלושה ערכים. מלזה אבן עזרא או מישהו אחר מהמפרשים כותב שהיא ראתה שהוא משהו מיוחד, לכן היא עמלה מאוד לשמור עליו. ידע, זה לא ילד רגיל. כמו אצל שמשון גם ראינו את זה, שילד צריך לקום להושיע את ישראל, אז צריך להיות שכבר לפני ההיריון ובהיריון אל תאכלי כל טמא. תשמרי מכל אשר יצא מגפן היין, ואל תאכלי כל טומאה. כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן. כדי להכשיר למטרות גדולות רוחניות של ישועה ושל גדלות רוחנית, פתח אל רוח השם לפעמו, בשביל זה צריך לעמול גם בטיפול החומרי, הגשמי, שעוסק בחיצוניות, אבל עוסקים בזה לשם קדושה. עובדים כלים בבית המקדש, כל הכלים, כן, היה צריך להקדיש אותם, והיה צריך למשוח אותם בשמן המשחה. למה צריך למשוח כלים בשמן המשחה? מספיק למשוח את הכהנים, ומשחתה את המזבח ואת כל כלה והיה קודש. כי אם הכלים לא יהיו קדושים, זה יפגע בעבודה. בכיור היו מים קדושים. למה? כי הכיור היה קדוש. לכן הכינו מוכנים מיוחד להשקיע את הכיור בלילה בתוך האדמה, אחרת המים היו נפסלים בלינה. למה? כי כל דבר של קודש שעובר עליו הלילה הוא נפסל, כמו קורבנות וכדומה. אז אנחנו יודעים כמה חשוב להכשיר את הכלים. ומכאן אומר הרב שכשבונים את ארץ ישראל ובונים את עם ישראל, תלוי איך בונים אותו, מה חושבים, מה מכינים בבניין של הארץ. האם אנחנו הולכים לבנות את הארץ ככל הארצות, כי אנחנו גם צריכים מדינה, אנחנו בני אדם, אנחנו עם, יש לנו עבר, יש לנו היסטוריה, אז צריך שתהיה לנו מדינה משלנו. ואז יש גם התלהבות לאומית, יש שירים על הארץ, יש התרגשות, יש התפעלות גדולה, כמו שהיה, שקרא שירים, שקרא על החלוצים, וזה התלהבות גדולה, וזה מסירות נפש, באו לייבש את הביצות בארץ, להקים מדינה, לשחרר את העם היהודי, הייתה מסירות גדולה מאוד. אבל אם למסירות הזאת לא ילווה תוכן רוחני, מגמה רוחנית, ולא יקראו בשם השם, זה יכול להיות, כמו שכותב הרב כאן, כמו הצדוקים שהיו מאוד ידועים בלאומיות, אבל זה הכל שקר. וכמו התלהבות להבה של תבן וקש, שאפשר להדליק את זה, אפשר להבעיר את זה, וזה יכול לבעור גבוה, אבל 2-3 דקות והכל נגמר. וככה ההתלהבות שיכולה להיות בבניין של הארץ, בתקומה של האומה, יכולה לשקוע מהר מאוד. כן. בין הצדוקים ללאומיים, הצדוקים נחשבו ללאומיים. יוחנן כהן גדול, שכתוב שבסוף ימיו היה צדוקי, ואחריו הבן שלו ינאי המלך, נלחמו להרחיב את הגבולות של הארץ, להרים את הכבוד של עם ישראל, אבל הבנים שלהם כבר היו במקום אחר. כבר אחרי שעזבו את התורה, אז נעזב גם הדאגה לאומה. כן. 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 הגיס של ראש הממשלה של נתניהו, חגי בן ארצי, יש לו ספר שהוא מספר על איך הוא חזר בתשובה, איך הוא הגיע למה שהגיע. אביו היה בן ישיבה שפרש, עזב את הישיבה והצטרף לקיבוץ לא דתי, ו שינה את כל המסלול של החיים שלו. אחרי שהיה בן תורה, מישהו שלמד גם גמרא ולמד גם ידע גם ללמוד טוב, אבל כשהוא בא לארץ אז הוא זיהה את החלוצים שהם המתקדמים, והם ושם זה הדור הישן שלא מבין, לא דואג לתקומה של הארץ. ואז היה תהליך שהבן שלו, כיוון שהוא נשא אישה שבאה מבית חרדי, והבן, דוקטור חגי בן ארצי, פעם הלך לבקר אותם במאה שערים, והוא ראה מה שהם לומדים, ורצה להכיר את המשנה, את הגמרא, והתפעל מאוד מזה, והחליט שהוא רוצה להיות דתי. והיה לו מאבק עם האבא כל הזמן, האבא לא נתן לו, ובסוף קשה לאבא להילחם עם בן שלו, הוא אוהב אותו, אז הוא נתן לו ללכת בדרך שלו. אז כשנודע לו, האבא היה מאוד מאוד לאומי, מאוד אהב את הארץ, ו בשלב מסוים, כשהוא ראה ששאר הבנים שלו, שהיו טייסים קרביים והיו מאוד נחשבים לאנשי מעלה, עזבו את הארץ וירדו מהארץ, הוא קרא לבן שלו ואמר לו שהוא הבין שהוא נכשל. רק הדרך של התורה היא הדרך שמחזיקה מעמד. כי הוא חשב שהדרך שלו להיות אוהב את הארץ ומסור לארץ, והדתיים זה דבר שעבר, הם לא יודעים לבנות, לא יודעים להתקדם, הם נשארים רק עם התורה, והוא ראה שהדרך שלו נכשלה, ואז הוא חזר בתשובה גם האבא. סיפור שיש הרבה קיבוצים שכמעט אין להם דור צעיר, שהדור הצעיר יורד מהארץ. סיפרו שבאמריקה יש קרוב ל-700 אלף יורדים מהארץ. זה דבר נורא והיום. כן? יש הרבה יהודים שנולדו בארץ והחליטו לעזוב את הארץ. אין להם קשר עם הארץ. למה? כי אין להם תוכן רוחני. אין להם אמון, אין להם הבנה בעתיד הגדול של מדינת ישראל. אז אם נבנתה מדינה קודם, היה עניין להקים מדינה כדי שהגויים לא יתפסו לנו אותה ושיהיה מקום לעם ישראל. ברגע שזה נבנה, אין להם יותר שום אידיאל. אין איזה תוכניות קדימה. אין אף אחד עם ציפיות כמו שלנו לגאולה שהיא לא תיגמר לפני שהיא תגאל את העולם כולו. משיח זה מישהו שיביא שלום לכל העולם. משיח זה שיתקן גם את הטבע, את הכללה של אדם הראשון. אין מחשבה כזאת בשום אידיאולוגיה בעולם, לא רק של יהודים לא דתיים. גם הגויים עם כל החלומות שלהם לכל היותר אמרו שתהיה גאולה לעולם, גאולה פרטית לכל אדם בגן עדן או בגיהינום. אבל בעולם הזה אין תקווה, העולם הזה אבוד, אין לו תקנה. ועם ישראל מאמין בעולם הזה, שעל ידי שנוכל ליצוק את התוכן הרוחני כמו שצריך, אנחנו מאמינים שהעולם הזה יצליח. העולם הזה הוא לא מנותק, הוא לא עולם שאנחנו רוצים רק להתגבר עליו ולדחות אותו שלא יפריע לנו, אלא אנחנו רוצים לקדש אותו, להעלות אותו, שהוא יהיה יותר חזק, יותר יפה. ככל שהעולם הוא יותר מתוקן ויותר מוצלח, אנחנו לא רואים את זה כאויב של התורה, אלא שזה יכול להיות מכשיר, כלי יותר טוב לתורה, ולא לא להפך. כן. כן.
בעצם כל התשוקה שאותם קיבוצים או לעלות לארץ ולייצר אותה, זה בעצם בא מעצם הרגשה שבעצם צריכים מקלט ולייצר כאילו אותו אחרי שהיינו בגלות, ולכאורה אין זכות של התקדמות חוץ מקלט או התיישבות אידיאולוגית.
צריך לדעת שישראל יש להם בטבע, בגנים שלהם, את אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו שהלך לתקן את כל העולם, ויצחק שנעקד על גבי המזבח ורצה לברך אפילו את עשיו, ויעקב אבינו שהזכיר את שם השם יום יום. ויש להם לכולם את מעמד הר סיני ואת יציאת מצרים, והרבה יותר מזה. אמרתי פעם למישהו, בחור שהיה לא דתי, אמרתי לו, תראה, הסבים והסבות שלך וכל הדורות היו אנשים שמסרו את הנפש בשביל לשמור על התורה. כי מי שלא מסר את הנפש ומי שלא היה מוכן למסירות נפש, אז היה מתבולל, מתנצר, משתמד. החיים היו מאוד קשים למי שרוצה לשמור תורה. לחיות באירופה במשך 2,000 שנה האחרונות, 2,000 שנה של גיהנום. יהודי היה הולך בדרך, אף פעם לא ידע אם הוא יחזור הביתה חי. הוא סבל יריקות בדרך ומכות. היה מלך בצרפת שכל שנה היה מזמין בערב החג שלהם את הרב של המקום ונותן לו סתירה על הפנים בכל הכוח. והם, מי היו המלכים שלהם? בריונים. הם לא היו אנשים משכילים שהגיעו. שם הם היו כל אנשי הקרב והלוחמים. הם הגיעו למלכות, הרוצחים היותר גדולים. אז מפעם לפעם הוא הרג את הרב. למה? עונש ליהודים על זה שהם הרגו את אותו האיש. אפשר לתאר כמה החיים היו קשים, כמה סבל היה. איך יהודים נשארו? רק מתוך מסירות עצומה לתורה. ושמירת מצוות בתנאים הכי קשים, לא ויתרו. בכל מקום שיהודים גרו היה מקווה? לא היה מקווה. אז איך חיו גברים עם נשים? נשים טבלו בנהרות, היו שוברות את הקרח, בחורה צעירה. לגבר יש כוח כזה? אומץ כזה, ובחורה עם כל הצניעות שלה, וכמה צניעות הייתה בישראל. היא צריכה ללכת בלילה, אולי מלווה על ידי חברה, ולשבור את הקרח ולטבול, והם לא ויתרו על זה. כל היהודים עשו את זה. כמה היה קשה לשמור על פסח? כמה היה קשה לשמור על סוכות? זה, אצלנו הדברים כל כך ברורים וכל כך פשוטים. ואמרתי לו, בדם שלך יש 2,000 שנה של קדושים, מאמינים בעוצמה שאי אפשר לתאר. אתה חושב שאתה תשנה את זה? תדע לך, יש קדושה שזורמת בתוכך. צריך לדעת שגם היהודים בקיבוצים וגם אלה שירדו מארץ הם יהודים, ויש להם את מעמד הר סיני בדם שלהם, גם אם הם לא יודעים. חינכו אותם לא טוב, חינכו אותם ולימדו אותם, וכך יש ספרים של גדולי הציונות שקראו לארץ ישראל המקלט הבטוח, שזה מקלט. הם לא כתבו שזה ארץ בשביל עתיד גדול, לבנות פה מלכות, לבנות פה נבואה, זה בכלל לא היה, רק מקלט. ברוסיה היו פוגרומים, ברוסיה זה היה ראיית המוות מול העיניים, זה היה יום יום, אי אפשר היה לדעת באיזה יום התפרצו פתאום גויים והחריבו כפרים שלמים, ירצחו, ישרפו בתי כנסת. היו פוגרומים קשים ברוסיה שבהם נרצחו המון יהודים, והייתה שנאה גדולה והגבלה. היו זמנים שהיו הקנטוניסטים, אתם יודעים מה זה קנטוניסטים, שלקחו ילדים מגיל 11, 12 ל-25 שנה בצבא, על מנת שלא יהיה להם סיכוי שיזכרו את תורת ישראל. הכריחו אותם לאכול טרף וחלל שבת, והחיים היו שם ממש גיהינום. מזה בא, לפני מלחמת העולם הראשונה, בריחה המונית של יהודים לאמריקה. קרוב למיליון יהודים היגרו לאמריקה, ברחו מרוסיה. אז רוסיה עוד לא הייתה מסך ברזל ואפשר היה לצאת ממנה, ואמריקה הייתה פתוחה, כי באמריקה הייתה ארץ ענקית בלי תושבים, בלי הרבה תושבים. אז היה חשוב להם כל אדם שמגיע. אחר כך שהיה להם מספיק, אז הם סגרו את השער. והגיעו קרוב למיליון יהודים בבריחה מטורפת לאמריקה, והייתה בזה הצלה מסוימת, אבל היה בזה אסון רוחני גדול. כמעט מכל הדור שהגיע לאמריקה לא נשארו יהודים, התבוללו. וכשהגיעו לאמריקה הם לא הגיעו בקבוצות, לא היה להם תלמוד תורה, ישיבה, מוסד, כשרות, שוחט, מוהל. ושם אתה רוצה לחיות, אתה צריך לעבוד בשבת. אין, בלי זה אין עבודה, אין עבודה, אין חיים. אז רובם נכנעו ללחץ. לא, לפני, הרב פיינשטיין היה כבר בתקופה הקומוניסטית. כשהוא הגיע לאמריקה, אז כבר היה הרבה הרבה יותר טוב. הדור הראשון, היהודים באמריקה קוראים לו The Lost Generation, הדור האבוד, הדור שלא נשאר ממנו כלום. זה היה בזמן של הרב יעקב יוסף, לא זה שאתם מכירים. הרב יעקב יוסף היה גם לא החסיד, היה תלמיד של הבעל שם טוב, גם הרב יעקב יוסף, אבל היה הרב יעקב יוסף שהגיע לאמריקה, ושם הוא ניסה קצת לדבר עם יהודים, לכנס יהודים, ואז הוא לא ידע לדבר באנגלית, אז הוא דיבר ביידיש ולא הבינו אותו, והוא התחיל לגמגם באנגלית, ואז התפרצו בצחוק, והוא נעלב, ירד מהבמה. והיה מצב מאוד מאוד קשה. סבא של אשתי היה מאלה ששם עשו מהפכה גדולה באמריקה. כשהוא הגיע הוא הקים כשרות, הקים גוף של כשרות ומוסדות וארגונים ותלמודי תורה, נלחם ברפורמים מלחמת חורמה, כן, הגיע לבית משפט אמריקאי של גויים כנגד הרפורמים, הם טבעו אותו לדין, הוא לא לקח עורך דין, הוא בעצמו עמד במשפט והשופט הצדיק אותו ודחה את הרפורמים. הוא הראה שהרפורמים אין להם שום יסוד וכל הדברים שלהם הם לא נאמנים לאמונה ואין להם שום זכות לתביעה. טוב, זה המשפט שפעם אחת נדמה לי פרסמנו תרגום שלו בעברית באחד מהקובץ לנתיבות, הקבצים הראשונים, מצאנו מכתבים שלו. שם הייתה מלחמה גדולה, ואז אחרי, בין שתי מלחמות העולם הגיעו כבר יהודים שכבר היה להם קצת בסיס, והגיעו תלמידי חכמים. קודם תלמידי חכמים לא ברחו לאמריקה, היהודים הפשוטים ברחו, התלמידי החכמים לא רצו לעזוב לא את הישיבות ולא את הרבנים, והם נשארו ברוסיה. ורק כשעלתה רוסיה הקומוניסטית הם הבינו שאין מקום יותר, אי אפשר להמשיך, ואז הם הגיעו לאמריקה. אז הגיע הרב פיינשטיין, הרב סולובייצ'יק, הרבה גדולים הגיעו אז, תקופה שבין שתי מלחמות העולם. כן. זה בכל אופן של מה הזכרנו את זה? כן, אז הייתה הציונות המדינית הראשונה, שזה התחיל עם הרצל. לפני זה הייתה ציונות מעשית, לעלות לארץ, לבנות, חקלאות, כי חשבו שעם ישראל סובל בגלל שהוא לא טבעי. כל עם קשור לאדמה, עם ישראל לא קשור לאדמה, לא קשור לעבודה. הם כולם עוסקים במקצועות של רוח, או עורכי דין, או רופאים, אבל אין להם לא בניין, לא תעשייה, לא חקלאות. אז חשבו להבריא את עם ישראל בדרך הזאת, בחקלאות. היות שבאירופה לא ייתנו ליהודים אפילו מטר של אדמה, אין סיכוי. חשבו על עלייה לארץ. אז זה היה תנועות של חובבי ציון, חיבת ציון, כל אותם התנועות שדיברו על התיישבות. אחרי זה הייתה התנועה של הרצל, לזה קראו הציונות המדינית. כן. היה אחרי זה אחד העם שרצה ציונות רוחנית, והוא דיבר שבלי רוח אי אפשר, אבל הוא בנה תוכנית רוחנית שהיא אידיאלים בלי אלוקים ובלי תורה. למרות שהוא כאילו התייחס לתורה והתייחס לתנך והתייחס לחכמי המשנה, אבל הוא לא האמין שיש בהם קדושה. אמר עליו מנדלה מוכר ספרים, מנדלה מוכר ספרים זה שם כינוי אברמוביץ', זה היה השם שלו, והוא נתן לעצמו מנדלה מוכר ספרים. מנדלה מוכר ספרים כתב הרבה מאמרים, סיפורים על יהודים בגלות, ובכולם עשה מהיהודים כל הזמן לצנות, שיהודים הם רק יודעים לקבץ נדבות ורק יודעים לדבר הרבה, אבל הם לא עושים שום דבר, בטלנים גדולים. זה בתוך הספר שלו. אז יש ערים של ישראל, עיר אחת זה קבציאל, העיר של הקבצנים, עיר שנייה זה בטלון, הבטלנים, עיר שלישית זה כסלון, הכסילים. כך הוא מתאר את היהודים שם. ועם כל זה, כשהוא שמע את אחד העם, אז הוא אמר שאחד העם הוא מנוגד לתורה. למה הוא מנוגד לתורה? אחד העם כתב מאמר בשם נביא וכהן, על משה רבנו ואהרון הכהן. האות שמשה רבנו היה תקיף, היה קשה מאוד, אהרון הכהן היה נוח לבריות. אז הוא כתב על המאמר הזה שכאילו מעריך מאוד את משה רבנו, כך אחד העם כותב שם, כך נראה. אז כתב עליו מנדל למוכר ספרים ש... שאחד העם הוא מנוגד לתורה, כי בתורה כתוב שלמשה רבנו לא ידע איש את קברו, ואחד העם קבר את משה רבנו. שהמאמר שלו זה קבר, זה לא, הוא לא מבין בכלל מי זה משה רבנו, וזה מנדל למוכר ספרים אמר עליו, לא יהודי דתי צדיק. אחד העם הוא היה בין אלה שבנו את הגימנסיה בתל אביב. מהגימנסיה שם למדו בן גוריון, משה שרת, כל אלה שהיו האדריכלים והמהנדסים של מדינת ישראל, שגדלו בלי אמונה אבל עם כאילו שיש להם רוחניות לאומית והערכה לבניין חדש של האומה, אבל הכל בלי אלוקים, בלי קודש. אני לא מבין בזה, אל תצפו שאני אתקן. אז כך כותב הרב כאן על לאומיות שאין לה רוח מאחריה, אין קודש, אין תוכן פנימי, הלאומיות הזאת היא לא תחזיק. זה הרב כתב לפני 100 שנה. באותו זמן היה נראה שהחלוצים, הקיבוצניקים, הם העיקר. הם אלה שבונים את הארץ, הם אלה שמסדרים את הכל. והרב כתב אז שזה לא יחזיק, זה כמו הצדוקים. ועל זה מביא הרב כאן את המאמר של חז"ל בסוף ברכות, בפרק הרואה. כתוב שבהתחלה היו מברכים את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, ברוך השם מן העולם. כשקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד, שאין עולם הבא, כל מה שיש זה רק עולם הזה, תקנו להגיד ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, להזכיר שיש שני עולמות. ו... כך אומר הרב, כשבונים את הארץ צריך לזכור שיש עולם יותר גבוה שבשבילו אנחנו בונים את הארץ, ואם מבינים שזה כך משקיעים הרבה יותר. אם אתה יודע שאתה אומן, אומן במובן לא של מקצוע אלא אומן, מי שמגדל, אסור לך לחנך ילד, שהילד הזה צריך להיות המלך הבא, אז אתה מלמד אותו את כל הלימודים שמלך צריך לדעת. אתה לא מלמד אותו להיות סנדלר או נגר או רצען או כל מקצוע אחר. אתה מלמד אותו דברים של מלכות, חשיבה מלכותית, ראייה מלכותית. וכך צריך לבנות את עם ישראל. צריך להבין שעם ישראל הולך לקראת עתיד גדול. לכן צריך להשקיע הרבה בלימודי אמונה ולהבין מה זה ישראל. הרב צבי יהודה היה אומר, מה שאנחנו אומרים לפיכך אנחנו חייבים להודות לך, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. אז שם יש נזכר בתנא דבי אליהו, כתוב שם מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותינו. כן, אז אפשר להבין שאנחנו בעצם לא שווים כלום. והרב צבי יהודה אמר, צריך לראות את ההמשך, אנחנו עמך בני בריתך זרע אברהם אוהביך שנשבעת לו בהר מוריה, זרע יצחק עקדיך שנעקד על גבי המזבח, עדת יעקב בנך בחוריך. אנחנו לא הן גויים כמר מדלי וכשחר כמו זניים נחשבו. אנחנו לא עוד פירורים אבקה של בני אדם שמסתובבת בעולם הזה, שהוא גרגיר, פחות מגרגיר בכל הקוסמוס. אנחנו בני אדם שהקדוש ברוך הוא מאוד רוצה בעיקרנו. אנחנו מתחילים עם האבות שלנו, והאבות שלנו הם נבחרו על ידי השם, לא הם בחרו את השם. והיה מזכיר, אתה הוא השם אלוקים אשר קראת וחרות עמו הברית, אשר בחרת באברהם וחרות עמו הברית. השם בחר באברהם, לא אברהם בחר בשם. זה לא מתחיל מאברהם אבינו, זה לא מתחיל מאיתנו. יש כאן עניין אלוקי בישראל. וצריך לזכור שאנחנו מגדלים ילדים, מחנכים אנשים, לחנך אותם לזכור שהם גוי קדוש, הדעת השם, וצריכים להרגיש בגדלות, לא להגיד זה לא שייך לנו, אנחנו לא במדרגות האלה, אנחנו יהודים פשוטים, מספיק לי להיות, כמו שאנשים אומרים, מספיק לי להיות עם לב טוב, אני לא צריך את כל המצוות, אני לא צריך את כל זה, יש לי לב טוב, אני לא הורג אפילו זבוב. אתם שמעתם בטח את הדיפלומות האלה, כן? אני לא עושה שום דבר רע, אבל לא נבראנו בשביל לא להרוג זבובים. אנחנו נבראנו עם יהודים מאוד מאוד גדולים, עם עתיד גדול, והעולם כולו מחכה לנו. ישעיה, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. מה זה קשור לחרפת עמו? מה זה קשור שכשלא יהיה מוות בעולם, לא תהיה חרפה לעם ישראל? מבאר הרב שלעם ישראל יש כוח, אם הוא ירצה ואם הוא יכשיר את עצמו, לבטל את המוות מהעולם. וכל זמן שיש בעולם סבל, זה חרפה בשבילנו. איך אנחנו לא ממלאים את התפקיד שלנו לבאר את הרשע מהעולם? יש בעולם רשע שאחרים לא יכולים, אבל לנו יש תורה. בני אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש. התורה, הגמרא שאנחנו לומדים, זה לא דפים של עבר, של היסטוריה, אלה דפים שבתוכם גנוז אור עצום, כוחות שיבריאו את העולם. ואם אנחנו לא עושים את זה, הסבל בעולם נמשך, ויש לנו אחריות על זה. לכן צריך לראות בכל תקומת המדינה, בכל לעבוד עם החלוציות שלנו והנחישות שלנו לבנות את הארץ, צריכה להיות עצומה. צריכים להיות כאלה שלא נופלים ברוחם. הם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, שאפילו הם מפילים אותנו ודורכים עלינו, לקום עוד פעם ולהמשיך מחדש ולא לוותר, לא להחלש, לא להגיד ניסיתי, לא הלך לי, נגמר. לא, אנחנו חייבים להגיע למטרה, חייבים להגיע ליעוד. ואלה שבתוכנו שנופלים, גם אם הם התלהבו הרבה, זה בגלל שכוח האמונה שלהם היה חלש. הם לא הבינו עד כמה האחריות שלנו והייעוד שלנו הם גדולים כל כך. ולכן הם נותנים קצת מאמץ, קצת משתדלים, לא מצליחים, מורידים את הראש ומחליטים, כעת אנחנו דואגים רק לעצמנו. זה העניין של הפרק הקצר הזה, שבא ללמד כמה חשוב התוכן הפנימי, הראייה הרוחנית, שאנחנו רואים את הייעוד שלנו גם בתוך הבניין, גם בתוך נטיעת קרמים וזיתים ובניין בתים וזריעת ירקות. כל מה שאנחנו עושים בארץ הוא עם מטרה גדולה גדולה, שמתוך הארץ הזאת, החקלאות הזאת, שאנחנו רואים שהתורה מדברת כמה מצוות יש בעבודת אדמה בארץ ישראל. בחוץ לארץ אנשים עובדים אדמה כדי שיהיה להם אוכל. בארץ ישראל יש מצוות, כל שלב, כל פעולה בארץ, כל מלאכה שעושים היא פעולה שקשורה עם קודש. כאן עבודת האדמה זה לא בשביל כסף. לכן אין מה להשוות חקלאי שעובד אדמה לבנקאי או מישהו שעוסק במניות, שהוא אין לו שום מצווה, שום דבר, הוא דואג רק להרוויח, רק לכסף. אמרו לי שהיום יש להם קצת תפקיד, כי על ידי המניות הם מאפשרים לייצר חברות גדולות שישקיעו, אבל בכל אופן הם מהבוקר עד הערב מדברים על כסף ורווח. ועובדי אדמה, בוני בתים, מייסדי יישובים, בוני מוסדות, כל אלה עוסקים במכשירים שיבנו את הקודש של עם ישראל. לכן גם זה קודש, ועל זה מברכים מן העולם ועד העולם. טוב, נעמוד כאן. לילה טוב, שבת שלום.